אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, היום בפודקאסט הכותרת, ניסיון לסוג של שיח קצת אחר על המשבר בין יהודים וערבים במדינת ישראל, ניסיון לשיח פתוח, שבו אפשר לפתוח הכל, לשאול הכל, ובעצם להוציא הכל. האורח שלנו, הפרופסור יוסף משאוי מאוניברסיטת תל אביב, יושב ראש ועדת ההיגוי לשילוב ערבים באוניברסיטה, חוקר וגם תושב יפו. פרופסור, אני כל כך שמח שהסכמת להתראיין אצלנו.
בשמחה רבה, טילה, ממש...
בעצם אמרתי ראיון ופתאום תפסתי את עצמי, זה לא ראיון, זה שיחה, זאת שיחה שבה אני הולך להגיד מה אני מרגיש ואתה הולך להגיד מה אתה מרגיש, כי אולי יותר מדי דיאלוגים כאלה של מומחים ועיתונאים לא עושים שום דבר טוב. מה אתה אומר?
אני אומר שאתה צודק, אני אומר שחסרים מאוד, ואני מתחיל להשתכנע שזה חסך נוראי. חסרים שיחות וחסרה היכרות אמיתית של אחד עם איש עם רעהו. אני רואה את זה בכל מקום בשבועיים האחרונים. אני רואה את זה באוניברסיטה, בין המרצים שלא יודעים כלום פתאום, אני רואה את זה עם הסטודנטים שנכנסו למאבק קשה ביותר, שממנו אני מפחד מאוד, בגלל חוסר ידיעה של הצד השני שנמצא איתם כל הזמן. אני רואה את זה ביפו, יהודים וערבים ששנים נמצאים אחד משני, ופתאום הם באמת, זה נראה מאוד מאוד עצוב, שאנשים לא מכירים אחד השני, ונותנים בעצם לכל מיני תחושות מבחוץ לבוא ולקונן בליבם, למרות שמכירים את האנשים עשרות שנים. אז זה שיחה, אני מסכים.
אתה יודע, המון, לא המון שנים, אבל בטח בשנים האחרונות, אני מוצא את עצמי, גם בוויכוחים עם פוליטיקאים מן המגזר הערבי, מן החברה הערבית, לא אומרים כבר מגזר היום, וגם עם אנשים שאני מראיין, בכל פעם, וזה, איכשהו זה נוצא מנימות כזה, למה אתם תומכים בעזה, ולמה אתם תומכים באיראן, וזה תמיד מהר מאוד זה מגיע לשם. אבל אז התחלתי לעסוק בעניין הזה של החברה הערבית, ומצאתי את עצמי בשיחה מרתקת עם יוסף חדד, שאתה בטח מכיר, ויצא מזה פודקאסט מדהים, בפלטפורמה אחרת, וקראתי לזה, הגיע הזמן לדבר על הבעיה הערבית. וזה עוד היה הרבה לפני שמנסור אבס נהיה מנסור אבס, במובנים הפוליטיים של היום. ואמרתי שהתסכול הכי גדול שלי, כאזרח ישראלי, אתה יודע מה, אפילו יהודי, רגע, נשים את זה בקונטקסט הזה, זה שאני מרגיש שהמנהיגות הפוליטית הערבית לא באמת מחפשת להוביל את החברה הערבית לאותו שילוב שפינטזנו עליו בחודשים האחרונים. לאותה ישראליזציה, וזה נורא מתסכל אותי.
תשמע, מה שאמרת עכשיו בדיוק על הפוליטיקאים הערבים, ובצדק, כי זה פוליטיקאים, אני בדיוק אותו דבר מרגיש לגבי הפוליטיקאים היהודים, כי זה בדיוק פוליטיקאים. ואני לא חושב שמישהו מנסה באמת להגיע לפתרון פנימי, פתרון אמיתי, אנושי, כי זה לא מסתדר להם עם התפקיד שהם צאים בו. זה לא מסתדר עם אותם חברי כנסת שצריכים להיבחר. זה לא מסתדר על סמך להגיד את האמת ובעצם לקרב לבבות, כי אז ייתכן שהם לא ייבחרו שוב.
עזוב, אין קירוב לבבות. בוא נשים את זה לשולחן. מה זה קירוב לבבות? פוליטיקאים לא מסוגלים לזה. הם צריכים להיבחר, הם צריכים להדליק אש, הם צריכים להיכנס לעיתון, הם צריכים לקבל כותרת, הם צריכים להתראיין, הם צריכים מיליון דברים. ולכן, אני לא מצפה שיקרבו לבבות. אבל אני כן מצפה שידאגו לאינטרס של האוכלוסייה, של הציבור, שמצביע עליהם פעם אחר פעם אחר פעם. 15 מנדטים, אני מזכיר לך. אני זוכר את השיחה שלי עם איימן עודה על זה. 15 מנדטים בוזבזו סתם על כלום.
אז עטילה, אני פה לא מסכים איתך בעניין הזה. אני חייב להגיד, בגלל שזו שיחה, אז אני חייב ככה לפתח את... אני לא מסכים. אני חושב שבאמת בעניין הזה ספציפית, לנסות להוכיח שהם משיגים משיגים, הם מנסים. עכשיו בוא תהיה מציאותי. חבר כנסת שימצא באופוזיציה, מה הוא יכול להשיג? תכלס, הוא יכול לדבר הרבה, הוא יכול לנסות להוציא חוקים, אבל מה הוא יכול באמת להשיג? לכן, העובדה שנמצאים שנים גבי שנים, רחוקים מכל אופציה כלשהי, של איזושהי אינטראקציה עם משרדים בצורה רשמית, אם זה בתור תפקידים, כל העובדה הזאת מרחיקה אותם ואותנו, מהישגים. ולכן, מה שקרה בחודשים האחרונים עם מנסור אבאס, או עם יותר נכון, תבין, זה התנועה האסלאמית, אנחנו אומרים מנסור אבאס, זה התנועה האסלאמית.
נו, בסדר.
וזה מדהים, כאילו, התנועה האסלאמית קמה, ואומרת, אני רוצה ואני מעוניינת בגיבוי של כל חבריה, לא עם מישהו שמתנגד, בעצם לבוא ולהתקשר, לא משנה עכשיו, לא מעניין אותי שמאל ולמין. ואז יוצא מצב, שלא רק שמהצד שלה היא צריכה לשכנע, פתאום מהצד השני צריך לשכנע. כלומר, אתה יודע, המשפט הזה שכל הזמן אומרים, שאם כבר מדברים, לא שזה קשור עכשיו מיידית, אבל שהפלסטינאים לא מפספסים הזדמנות להתקדם לשלום, במקרה הזה אני מרגיש אותו דבר עם מה שעשו עם התנועה האסלאמית. זה משהו שאני יכול להגיד לך
את המצוא הישראל. כי למה? אני רואה את התנועה הזו. אני אמרתי גם למנסור אבאס לפני כמה חודשים טובים. אמרתי, תשמע, אתה שואל מדהים, כי החושים שלו קלטו משהו בחברה הערבית, שהרבה פוליטיקאים אחרים לא רצו לקלוט, כי הם נבהלו מהדבר הזה. שבאו ערבים, אמרו, סליחה רגע, אני רופא בבית חולים איכילוב, אני רופא בבית חולים רמב״ם, אני אח או אחות או לא משנה מה. וואלה, מה בדיוק? אני לא הבנתי. אני יוצא מפה, אני כבר לא אותו רופא, אח, אחות וכו'. אני כן, ואני רוצה להיות חלק מהמדינה הזאת. ומה התסכול הכי גדול? שהפוליטיקאים האלה, בנרטיב שהם יצרו במשך כל כך הרבה שנים, הם הקלו כל כך על הסמוטריצ'ים ועל נתניהו וכל החבר'ה האלה, לייצר את הדלגיטימציה שלך ושל אנשים כמוך. הם הקלו, הם אמרו, וואלה, הנה, גם משאווי כזה, כי אתה ערבי.
תשמע, אני מסכים איתך. אני לא יודע, אנחנו נהיה בהסכמה ואי הסכמה בכמה דברים, אבל פה אני מסכים איתך. אני רוצה להגיד לך, אני כתבתי מאמר או מאמר דעה מאוד כן, מבפנים, לגבי מהו הערבי הטוב. בעצם כתבתי את זה ממש כך כדי, עם הקונוטציה, ערבי טוב הוא ערבי, ואז מי שקורא את זה מצפה לערבי מת או משהו כזה. ואז אמרתי, ופרסמתי את זה בישראל היום, בכוונה ביקשתי שם, כדי שבאמת הימין הכי עמוק שם, ולפי התגובות של כמה אנשים, זה באמת הימין מאוד מאוד קיצוני, אבל באמת רציתי להבהיר מי אני, ומה אני הייתי רוצה שיתנו לי, כדי שאני ארגיש שייך, וזה לא מעבר, אני לא מדבר של מדינה פלסטינאית.
בוא עושים את זה על השולחן רגע, בוא תגיד לי, מה אתה תושב יפו, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, פרופסור, אני לא, אתה יודע, אני מבחינתי, אתה כאילו השכן, אתה רק גר ביפו, אני גר בתל אביב, אז אנחנו שכנים, אבל מה ההבדל בינך לבין כל פרופסור כזה או אחר, שהוא יהודי לצורך הדיון, מה חסר לך? אני רואה גם הבית שלך נראה טוב, אתה בסדר, מה חסר לך כדי שתרגיש סבבה פה?
אתה יודע, תמיד אמרו, מה הערבים מחפשים? מה חסר להם? איך אתה יכול לפתור בעיות בין ערבים? זה הכבוד, זה היחס, זה האינטראקציה האנושית המחבקת, שבעצם אתה אומר לה, תשמע, אני התחלתי מאפס, כמו שאתה יכול שהתחלת מאפס, אתה מגיע. אני באמת התחלתי מאפס, אבל אני, כדי להגיע לאיפה שאני מגיע, הייתי לה, אני באמת, ואני אומר את זה לא מתוך תחושה של רגשי נחיתות, אני צריך לעבוד לפחות פי שניים.
גם אני הולך חדש.
אז בסדר, אז יש לנו מנהל משותף, אבל אני אומר לך את זה במובן הספציפי.
אבל רכשת, אבל פרופסור, רכשת את הכבוד שלך.
כן.
נו.
אבל, ופה מתחיל האבל הגדול, כשזה מגיע לרמה רשמית, שפתאום אחרי 30-40 שנה, אני מבחינתי בין 55, בוא נגיד ב-30 שנה האחרונה, אני מנסה להשתלב וללמד ולחנך את הילדים וכו', ופתאום מגיע איזה חוק אחד, ואני אומר לך, זה היה טראומה בשבילי. פתאום מגיע איזה חוק, הם לא הבינו מה זה עושה ל-20% מהאוכלוסייה כאן, שמנסה להיות אזרחים באמת מכל הלב, חוץ מהצבא, ואני אומר את זה בצורה על ראש גלה, למה לא צבא? אני אסביר תכף. אבל מנסים בכל מאודם להוכיח עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, נאמנות, ולעבוד, וללמוד, ולשלם, ובאמת, ולסבול ביחד, טילים, ובכל זאת, באים ומוציאים חוק, שאומר לך לא, עד כאן אדוני, אנחנו נרצה אותך, כל עוד אתה שומר על א', ב', ג', ד',
אתה מדבר על חוק הלאום.
נכון, אתה לא תיכנס להורים שלי ותקנה שם בתים, אתה לא תיכנס, לא תלך למקומות שאנחנו אומרים לך שלא, וכל הדברים האלה, זה הייתה פגיעה מרצינית. זה בעצם ההשפלה הראשונה, זה הפעם הראשונה שהלכתי להפגנה לעמוד בה, בשביל משהו שהוא פוליטי. זה לא יומן. כי תמיד אמרתי, אני בהפגנות לא מסתדר. אבל פה הרגשתי, וכשהדרוזים באו וכולם באו, אמרתי, וואו, זה ממש הייתה פגיעה רצינית. אבל אף אחד לא היה מודע להשפלה הזאת. זה כאילו היה פוליטיקה. זה הרבה מעבר פה. אז זה דוגמה אחת.
רגע, אבל אתה טוען, אתה טוען שמה שראינו ב... ימים האחרונים, בשבועות האחרונים, זה בין היתר הגחלים האלה שלחשו שם מאז חוק הלאום, וזה פשוט התפרץ, בין היתר, לגמרי, זה גרם לזה?
לגמרי, תילה, אני אמרתי את זה כל הזמן, יש פה תהליך של השפלה, ושוב, אני מדבר לא מתוך רגשי נחיתות, טוב, אני לא רוצה שתרגיש שאני מסכן, טוב, אני לא, אני עובד קשה, ואני מצליח, ולא בגלל, ואני סבלתי בחיים, זה לא בן אדם שקם וכולי, אני גם עד כדי כך סבלתי שנשרפתי והייתי בין החיים והמוות, על רקע פשע ועל רקע נקמה ועל רקע סמים, עד כדי כך, אנחנו משפחה שלחמה בסמים כל החיים, והכי נרצח על זה, אז אני יודע בדיוק מה זה להילחם לצורך חברה טובה, ואני עושה את זה עכשיו, בתור פרופסור, ואני עושה את זה בכל הזדמנות, אבל אני פשוט לא האמנתי כמה אני צריך להמשיך להוכיח, אני לא יכול לעשות את זה יותר, זה מתיש אותנו ואת כל מי שמסביבי, ואז הגיע כל העבדה הזו של הרמדאן. אמרתי, וואלה, רמדאן, מה, הם לא מבינים באמת, לא, הפוליטיקאים לא מבינים כמה זה רגיש? ואז הגיע הטופ שבטופ, וזה הלילה הכי קדוש של רמדאן. וגם שם לא הבינו, והורדת האנשים מהאוטובוס, כל הגחלים האלה שאתם מדבר עליהם, יצר מצב של לחץ נוראי, שאנשים שמרגישים מושפלים, ולא יעזור שום דבר, לא משנה אם אתה פרופסור או אם אתה דוקטור.
אתה יכול אולי, אתה יודע מה, כשאני שומע אותך פרופסור מדבר על זה, פתאום אני אומר לעצמי, יכול להיות שאנחנו באמת לא מבינים, אתה יודע מה? אני אגיד לך למה, כי בהסתכלות שלי, ליברל, נאור, מערבי, אתאיסט, ישראלי, יהודי, you name it, עיתונאי, חופש הביטוי, כל הסיפור הזה, בהסתכלות שלי את עצמי, אני רואה את עצמי אזרח המערב, ואני אומר לעצמי, תגיד מה, זה אמיתי שהם צועקים אל אקצה בסכנה? אני לא מבין את זה, אני אומר לך בכנות, ואני לא בדיוק בן אדם מנותק, ואני אומר לעצמי, על זה הם הדליקו את מדינת ישראל, על הקריאה הזאת, היהודים באים? איזה יהודים באים? מי? אני באתי לקחת את אל אקצה למשראוי? מתי? הם מאמינים לזה, הרי כל שנה יש את הקריאות האלה, כל שנה מנסים להדליק את האש הזאת, למה הם מאמינים לזה? אני לא, אולי אני באמת לא, אולי באמת יש פה בורות איומה, שהיא גם באשמתכם וגם באשמתנו, אבל זה שם.
א', זה באשמת שנינו חד משמעית, אני לא בורח משום אחריות בתור איש חברה, ואני מנסה לחפר את זה לבד אישית, אבל זה לא קל, אבל כן, בוא נהיה מציאותיים. כשאומרים אל אקסה בחטר, זה לא באמת שכאילו חושבים שעכשיו הורסים את הבניין, והנה מחר אם לא תהיה, תהיה שם. אנחנו גם אנשי, אנחנו רואים ושומעים ומקשיבים למי, למי שמסית מהצד היהודי לגבי מה הוא רוצה לעשות, ומה הוא מתכנן לעשות, והוא כותב את זה בראש גלי, זה לא שאני ממציא דברים. ואז אתה אומר שנייה, אם אני אשתוק, או לא ברמה אישית, כן? אם אני לא אלך ולא אשמור, זה מה שיקרה. וזה בעצם מה שקרה דרך אגב, בהתפרויות בערים המעורבות, כולל יפו. הדבר שהיה הכי חזק מבחינת המצב, היה אותם אופנוענים ערבים מיפו, שיצאו כדי למה? לא בשביל להגן על המשפחות שלהם, כדי לעמוד מול המסגדים, כדי להגן על המסגדים. תראה עד כמה החשש היה אמיתי. ואני אומר לך את זה, זה לא סתם, אני לא אומר מה שפתיים, זה מה שקרה. אנשים, בחורים...
אבל למה? למה? אם, מה השתנה הפעם?
זה היה פחד אמיתי, אמיתי, שהם באים רק לפגוע בסממנים האלה של המסגדים, כמו שעשו באלה.
ובסוף הדליקו בתי כנסת, אתה יודע, בסוף זה היה הפוך.
עטילה, בדיוק, אני מאוד שמח שאלת את השאלה. תשמע, אני הייתי במסגד, אני איש דתי, כן? אני מתפלל ושומר באמת במובן הזה. אני הייתי ביום שישי ושמעתי את הדרשה של האימאם מול מאות צעירים שהיו במסגד. אתה היית צריך לשמוע איך האימאם הבחור הזה קם ואומר, אני אומר לכם, דת האסלאם נגד שריפת כנסיות ובתי כנסת, אפילו, שים לב עטילה, אפילו הם באים לשרוף לך את המסגד. זה היה כל כך חזק שכולם היו דמעות בעיניים כדי להבהיר עד כמה אנחנו נגד, אבל ממש נגד כל פגיעה בכל סממן דתי של כל דת אחרת. אי אפשר להתעלם מהאמירה של מסגד, של אימאם, ביום שישי במצוע כזאת, ולכן אתה לא ראית, בהקשר זה בטח ביפו, לא ראית שאף אחד, ואם היו, אז הם ממש ממש אנשים שהחליטו על דת עצמם ללא קשר למה שבעצם מנסים להבהיר, שלא הלך ולא הלך וניסה לפגוע, ובכלל, אף אחד מהאזור שאני מכיר, לפחות לא הלך, יצא מחוץ ליפו כדי לפגוע. זה תמיד היה תחושה שאני צריך להגן. וזה משהו שאני מנסה להבהיר פה בהקשר הזה, לגבי
אתה,
באמת...
אתה באמת חושב, או הרגשת לרגעים מסוימים, שאתה צריך לבוא ולהגן על הבית שלך, על השכונה שלך, היו אמיתי?
שמע, אני רוצה להגיד לך, אתה... תראה, אני לא, דרך אגב, לא רק אני, לא רק אני, גם היהודי ביפו, ואני יודע את זה כי אנחנו משכנים. אנחנו לא ישנו בלילה הזה, אני סגרתי את החלונות, סגרתי ממש, אטמתי את החלונות, והייתי במרפסת, כדי לראות שאף אחד לא יעבור ויזרוק בקבוק, תבערה על הבית, כי זה באותו לילה שזרקו, ולא משנה מי עשה את זה, ערבי או יהודי, חד משמעי. זאת אומרת, החשש היה אמיתי, וזה יצר מצב של פחד שבחיים לא הרגשתי אותו כאן, גם לא כשהטילים של, של עיראק נפלו, לא של עזה. זה עד כדי כך היה, ולכן, ואז, ופה מתחיל עוד נושא שאולי תרצה לפתח, לגבי, אוקיי, אז מי מגן עלינו בעצם? מי אמור להגן עלינו? ופה הבעיה השנייה שנוצרה.
אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אתה אומר מי מגן עליכם, והיהודי אמר לעצמו מי מגן עליי, וכל אחד... עשה את זה בדרכו, אחד שלף נשק, השני שלף מקל, שלף אגרופן, כל מיני דברים מזעזעים כאלה, וזה קרה ברמלה או בלוד, וזה קרה במקומות נוספים, וביפו אתה אומר שזה היה אותו הדבר. אתה יודע, אני חושב על זה, שאני לא זוכר מתי בפעם האחרונה, ביקרתי במסגד.
וואו, אתה יודע, אני יום לפני האירועים האלה, יומיים לפני, עשיתי סיור, ביקשתי באמת במסגד האוניברסיטה, לעשות סיור, מה שקרה לילות רמדאן, זה היה לקראת הסוף, במסגד בג'לג'וליה, ועשינו לכל המרצים, חלק מהמרצים, זה כמעט 150 איש, מאוניברסיטת תל אביב, היהודים, סיור וירטואלי, כי לא יכולנו ללכת פיזית, בגלל הקורונה וכל הסיפור, והמלחמות, הדברים האחרים, ובעצם עשינו סיור בתוך המסגד, לשמוע את המועדים, ללכת לארוחה, כדי לתת את באמת את מה שחסר כל כך העיקרות. עכשיו אני שואל אותך, איטילה, אני יודע מה זה פסח על בוריה, אני באמת יודע, אני באמת יודע מה זה חנוכה, ומה זה סוכות, ומה זה רימון ורימונים, ובאמת כל הדברים שצריך
ללמד. אני לא יודע כלום.
אתה לא יודע כלום,
אני לא יודע כלום. אתה יודע, אני יודע שאתה צם 30 יום, ביום ובלילה אתה חוגג. זה מה שאני יודע, ושיש סרטים.
אני יודע, וזה מה שעצוב בכל העניין הזה. אנחנו כבר 73 שנה, עזוב לפני. 73 שנה, ואני מצר על זה, ואני יודע שהרבה יהודים אומרים את זה. א', שלא לומדים, לא מלמדים ערבית, אלוהים שמור, מישהו השתגע פה, ולא מנסה באמת לעשות שילוב, כדי, ולא רק, אתה יודע מה, ולא רק כדי שלא יהיה מה שקרה עכשיו. אז זה בדיוק מה שעצוב לי, אבל בטח לבטח, אם מישהו היה חושב...
אבל זה קל, זה קל, פרופסור, זה קל. אתה יודע מה, יש לי תשובה לזה. כי אנחנו רוצים להיות אירופה, אנחנו רוצים להיות אמריקה.
ואירופה, מה לומדים?
יש פה כנראה משהו בחברה הישראלית שהיא לא משלימה עם המיקום הגיאוגרפי והגיאופוליטי והגיאותרבותי. צריך להגיד את זה. כשאתה חושב על ישראלים יהודים היום בישראל, הם אומרים, בוא, אני חלק, אני אמרתי את זה, אמרתי את זה קודם. אני אירופאי, אני מערבי, אני לא חושב את עצמי שאני משראוי. אני חושב את עצמי ש... לא יודע מה, ון בריכלן, אני יודע מה, סתם דוגמה. זה קיים. זה קיים.
אני חושב שאתה עכשיו עלית... באמת אני אומר את זה, על משהו שאני קורא לו קצת, גם לנו יש את זה, אבל אני חושב שיש עדיין לעם יהודי בישראל, תחושה של רגשי נחיתות, תרשה לי להגיד את זה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אתה יודע מה, אם יש משהו שאני מכבד מאוד, אבל ממש מכבד, זה את ההיסטוריה של העמים. אני מכבד מאוד את ההיסטוריה של העם יהודי, אני למדתי ונבחנתי עליה בבגרות, ואני יודע בדיוק שאף אחד לא יגיד לי שום מילה על זה, מה זה שואה, ומה זה כל הפרעות וכל מה שמדובר עליהם בהיסטוריה, באמת שאני יודע, ואני מכבד ובוכה, אפילו ממש מדמעות, ואני לא אומר סתם כשאני שומע את הסיפורים של השואה. ואז מגיעה מדינת ישראל, וקמה, ויש לה כוח, יש את הצבא הכי חזק בעולם לפי דעתי, ועדיין כל הזמן מנסים להוכיח את הכוח, את העליונות הצבאית, לא עם המדינות, כי אין מלחמות עם העולם, לא עם עזה, כי מפעם לפעם יש את הטילים, עם החברה הישראלית, הערבית בתוך ישראל. אני לא מרגיש שהחברה הישראלית היהודית כאילו מצליחה להשתחרר מהפחד ולתת לחברה הערבית להשתלב איתה. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. היא רוצה להיות אמריקאית, אפילו דרך אגב לא חושב אירופאית. היא רוצה להיות אמריקאית. דווקא מאירופאים מפחדים יותר, כמו שהיה עם השואה. ואז אני מרגיש את זה בניסיון כל הזמן להוכיח, אני כל הזמן נוכיח, וזה דבר שהוא כל הזמן נמצא בדברים הקטנים ובגדולים.
לא, אתה צריך להוכיח שאתה לא אויב. יש פה, כן, יש פה, יש, יש פה שילוב של שני דברים. אתה צריך להוכיח שאתה לא אויב, שאתה רוצה להיות חלק מתוך החברה הישראלית, ותומס פרידמן, אני חושב, היה זה שבספר הראשון שלו, From Beirut to Jerusalem, הספר הראשון שהוא כתב שהוא חזר מהשליחות שלו בעבור הניו יורק טיימס, כאן במזרח התיכון, הוא היה שליח בביירות ואחרי זה בירושלים, ואז הוא כותב שם משהו מאבחן בצורה, לפני הרבה שנים, אני מדבר לך 30 פלוס שנה, הוא מאבחן מאוד יפה את הסייק הישראלי, והוא מתאר שם את היהודים ומדבר על צהל הגדול וזה וזה וזה, ועדיין הוא מדבר על התחושה הזו, האינהרנטית של היהודי הישראלי, להסתכל מעבר לכתף, ואני זזתי עכשיו עם הראש, וכל הזמן התחושה שרוטפים אותך, ועוד שנייה יש שואה נוספת, ויש עוד, ולא משנה כמה פצצות אטום יש בבונקר, וכמה מטוסי קרב עפים מעל, וכמה איירון דאומס יש, כיפות ברזל עובדות. התחושה הזו של הרדיפה שלא יוצאת מה-DNA, בטח לא 70 ומשהו שנה אחרי השואה, זה מצד אחד, פלוס חברה ערבית, שהיא 20% מהציבור, פלוס הפלסטינים, שבוא נגיד, מערערים את הביטחון העצמי, אני מבין את עצמי. אני מבין למה אני חושש. אתה מבין את למה אני חושש?
אני אמרתי שאני מבין, ובגלל זה אני אומר את זה, ככה אני הבחנתי את זה. אני מאבחן את זה, ואני באמת אומר את זה מתוך רצון אמיתי, כל הזמן להוכיח למי שמולי, לחברים, באמת, אתה יודע מה, יש לנו שכנים פה מול הדירה, ממש דלת לדלת. ברגע שאין את החשש הזה, אתה רואה איזה שמחת חיים יש בין השכנות. אני נולדתי ביפו, והשכנים שלנו, היהודים, בחדר, מה שקרה, עם אותם שירותים ואותה חצר, ואני אומר את זה לא מתוך עכשיו, אלא באמת, אחרי 50 שנה היא שולחת לי מייל, שזיהתה אותי בטלוויזיה, והיא מתרגשת כל כך, והיא זוכרת את הילדות הזאת. זה ישראל, זה היה יפו, זה לא משהו אחר. והרגישות הזאת שנוצרת לאט לאט, נוצרת, לצערי מנצלים אותה, ואני אומר את זה ככל קורא לפוליטיקאים, שהפסיקו לעשות את זה, לא בגלל שאני דואג להם, אלא כי אני דואג לחברה, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו לא זזים לשום מקום, לא היהודים ולא הערבים, מישהו צריך להפנים את זה, לא יהיה מצב כזה.
כן, אבל זה מעצבן אותנו מאוד, שאתם כל כך קשורים לפלסטינים, בוא נגיד את האמת, אני רואה את פרופסור משראוי, השכן שלי מיפו, והוא אח שלי, כאילו מה ההבדל בינך לבני? כלום, אנחנו יכולים לשבת באותה מסעדה, לנהל אותה שיחה, להתעצבן על אותם דברים, ולבחור ביחד את אותה מכונית, ולנסוע לטיול בחול או בארץ. אבל אני מתעצבן מזה שאתה כל הזמן מזכיר לי את הפלסטינים, זה מוציא אותי מדעתי, תהיה ישראלי, עזוב אותי מהפלסטינים.
אז עטילה, בוא, אני צריך, מה, איך אתה היית מרגיש, אם עכשיו מישהו היה תוקף שכונה יהודית לחלוטין בארצות הברית, תוקף עם יריות, עם טילים וכל מיני דברים, בוא נגלח על זה עד הקצה, האם אתה, לא היית מרגיש קשר אמיתי ליהדות האמריקאית למשל, או בצרפת או לא משנה איפה, עכשיו אני חזק את זה עוד יותר ונגיד לך, תילה, יש לי דודים בסוריה שנפטרו שם, ויש להם חמולות משפחות שברחו מכאן. זה לא שאני מדבר על משהו וירטואלי. יש לי...
בסדר, אבל זה היה לפני 70 ומשהו שנה.
אבל הם קיימים עכשיו. עכשיו הם קיימים. לכן אני אומר, כשאמרתי צבא, או אמרתי דברים אחרים, אמרתי, אלו, מישהו מבין שאתה לא יכול לבוא, תראה ברמות הכי קטנות, כשאתה מדבר על אפילו... פלסטינאים שבאים לאל-אקסה, ויש שם שוטרים או חיילים משמר גבול, ערבים, חלקם, או דרוזים, תראה את הרגישות שקורית, אלוהים ישמור רק מאחד שעומד שם. דמיין לעצמך שאתה בתור חייל ערבי בישראל, שהולך נלחם בתוך עזה או בתוך עם סוריה, ואתה פוגש את הדודים ואת הבני דודים, ומשראוי. אלו זה לא אנושי לעשות, ולכן אין מצב כזה. מצד שני, אני חושב, עטילה, באמת, 73 שנה, החברה הערבית בישראל, ברמה הכי בסיסית, ביום יום, וההוכחה הכי גדולה הייתה, זה תקופת הקורונה שהייתה רק לפני שבועיים. העובדה שבשעת צרה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, לא היה מצב שהייתה הפרדה בין שתי החברות, אלא תמיד עמדנו אחד ליד השני בכל המצבים הקשים. ואני אומר את זה עם תחושה אמיתית, של צרה,
נו, ותראה באיזו חלוק זה התפוצץ, זה בדיוק התפוצץ, אבל זה מה שמתסכל, שהכל היה בדיוק במסלול הנכון, כבר, אתה יודע, זה כמו אתה יודע, זה כמו הגשר הזה שיש, הגשרים האלה שנפתחים ונסגרים, וזה מחזה נורא יפה בחול, יש את זה, שפתאום הגשר פתאום נסגר, ואז פאק, זה שלם אחד גדול, וזה היה בדרך לשם, אבל אתה אומר לי על היהודים האלה בשכונה ההיא בברוקלין באמריקה, אני אומר לך רגע שנייה, אבל אם היהודים האלה יתחילו לראות רקטות, מברוקלין לג'רזי או לדרך מנהטן, אז יש מצב שאני לא כל כך אתלהב מההתנהגות שלהם. אבל פה חמאס, תבין, חמאס יורים עליך 4,000 רקטות, עלינו, על כולנו, ואני צריך עוד להתחשב בהם, ואני רואה אותך גם מתעצבן, ולא, הם צודקים, וצריך להתחשב, לא צריך להתחשב בהם, הם לא משראוי, משראוי, הם לא משראוי, הם הכי לא משראוי, זה כמו שאני אומר, להבה זה אחים שלי? בנצי גופשטיין זה אח שלי?
אבל זה בני דודים.
לא בני דודים, הוא שלי, של הטילה, בנצי גופשטיין, אני, מה הקשר בין הטילה לבין בנצי גופשטיין?
אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, אני שואל אותך, כשהיה...
אבל אני מתנער ממנו, אתה לא מתנער.
אבל זה לא, זה לא מתנער, אתה לא יכול לבקש שמישהו יתנער ממשפחה, אפילו מרעה, או חס ושלום פוגעת
בי. הנה, אני אומר לך, אני מתנער מאותם אנשים שהגזענים, ואלה שקוראים לפגוע בך
וקוראים. אבל עובדה שאתה לא מתנער מבן גביר, ולא מתנער מפוליטיקאים, אתה אישית, אני מדבר כחברה, ואתה עדיין מכניס אותם לכנסת, כמו שאתה מכניס את האחרים, ועדיין שם אותם כממשלה, ועדיין הם שולטים ונותנים ומחליטים, אבל זה בדיוק העניין.
רגע, ואתם לא הכנסתם את זועבי? אתם לא הכנסתם את זועבי? ואתם לא הכנסתם את ההוא, איך הם לא, שברח המרגל? ואתם לא הכנסתם את ההוא שהבריח טלפונים למחבלים בכלא? אתם הכנסתם אותם לכלא.
אני שואל אותך, ואיפה הוא עכשיו? איפה הם עכשיו?
אחד ברח.
אז מה זה הכנס? זה בחירות. את מי בחרו עכשיו? הלו, זה דוגמה לתשובה שאני מנסה להסביר לך. עד שבאמת לאט לאט תהליכים הופנמו שרוצים להשתלב, רוצים להוכיח, רוצים בלי לאבד את הזהות האישית והלאומית שלי. אני רוצה להשתלב ורוצה לשמור אמונים. וזה בעצם מה שקרה עכשיו בבחירות האחרונות, ותראו זה פלא, מישהו קם על הרגליים, אבל ממש ובשום פנים ואופן, ומי, זה בדיוק אותו קצה, שבעצם לא רצה לתת להשתלב, וזה בדיוק מה שאני כאילו, מבחינתי, האכזבה. זאת אומרת, אני מנסה להוכיח, בוחר, הולך לכנסת, מנסה להביא את המפלגות הספציפיות לבוא בידי ביטוי ביום יום, והנה, זרקו אותו לצד, ועכשיו מוכנים לוותר ולעשות עוד פעם בחירות, רק כדי שלא ישתמשו בכל הערבי, אלו זה לא יומן, ומה בסך הכל מבקשים?
אז תצאו להצביע, אז תצאו להצביע, לא ב-60%, תצאו ב-80% להצביע, ותוכיח, לא נכון, לא נכון, הייתה פעם אחת, פעם אחת הצבעתם.
ארבע פעמים דחו את הכל הערבי, ואפילו נתנו הזדמנות, בפעם הראשונה, לפני הבחירות האחרונות, המליצו על גנץ, לא על סתם, בפעם הראשונה המליצו, המשותפת, כולם, כאילו לא היה כלום, ובפעם הרביעית המליצו, רוצים, לא משנה, אתה יודע מה, לא ממליצים, לא על זה ועל זה, רק תיקחו משהו מאיתנו כדי שנמשיך להוכיח, זה לא עובד, אז יש פה את האכזבה האישית, הציבורית וכו' וכו'. אבל בואו לא נברח ממה שקרה איתי, כי אנחנו נמצאים פה במצב מהקשים ביותר שהיו בארץ, ולא שום מלחמה דומה לזה, ואם אנחנו באמת, איתילה, לא נתחיל לחשוב, א' לפענה, לשוחח, כי זה מה שאמרתי ביומיים האחרונים, אם אתה לא תתחיל סוג, כמו שחשבים עושים כרגע, אתה התחלת להביא דברים, ואני התחלתי להביא דברים, ואנחנו מנסים להגיע לאיזשהו הבנה אמיתית, אם לא נעשה את זה, זה קרע שהוא לא יאוחה, וזה מה שמלחיץ אותי. עכשיו אני בא ואומר לך ככה, מאז תחילת האירועים, תן לי מנהיג אחד, שיש לו את השליטה, אחד מהשרים, לא רוצה להגיד ראש ממשלה, שקם להרגיע, לא לפתור את הבעיה, בכלל להרגיע, כדי שלא תהיה עוד ועוד הידרדרות, עוד בתחילת הדרך, לא היה אפילו, אתה, מילה אחת לא נאמרה בעניין, ואני כל הזמן ציפיתי, אפילו בנאום האחרון של ביבי, אפילו הוא לא הזכיר את מה שקורה לערבים, ותמיד שכח את זה, וזה רק שבועיים אחרי, שלושה שבועות, שהוא ממש חיפש את הכל, תגיד לי, זה לא עלבה, זה לא תחושה של השפלה, שאני רואה שבעצם, שאתה צריך אותי, אתה קורא לי, ושאתה לא צריך אותי, אתה זורק אותי, זה משהו שהוא, משהו בבסיס שצריך להשתנות. אנחנו אזרחים שצריכים להיות שווי זכיות, כי אנחנו ממש מנסים להיות שווי חובות. כל עוד זה לא פוגע ומוחק את הזהות הלאומית שלי. וזה משהו שאתם חייב, זה בסדר, זה ממש בסדר, אמרתי את זה בטלוויזיה לפני יומיים. זה לא סותר אחד לשני, ואני מתנגד, באמת, יש ערבים, ואני אגיד לך את זה בצורה ישירה, אתה רוצה שיחה ישירה, בבקשה. יש ערבים, חלקם, בודדים, שמנסים להתייפייף, שמנסים להוכיח, הנה זה אני ואפשר, בוא תיקחו אותי, וזה לא מייצג שום דבר מהחברה הערבית בישראל. וכאילו אתה מנסה, אתה לא אתה, אלא מנסים לקחת אותו כדוגמה, אבל הוא לא מייצג את האמת האמיתית של השותפות האמיתית שאתה רוצה. תיקח את מי שרוצה בגדול להיות חלק, מבלי לוותר על מה שיש לו כהיסטוריה. בסך הכל זה היסטוריה, זה זהות היסטורית שאני רוצה לשמר אותה.
אבל נראה לי...
כחלק כמו אפריקאים, כמו אינדיאנים, אבל כמו פלסטינאים בתוך העניין
הזה. זה קשה. אתה יודע, אני מסתכל על השעון, ואנחנו כבר חצי שעה מדברים, ובכל זאת זה פודקאסט שיש לו איזה שהם גבולות, וכבר חצינו את הגבולות, אבל לא אכפת לי, אנחנו בכפול בזמן, אבל אמרנו שזאת תהיה שיחה, ולא פודקאסט רגיל, זה לא שאלות מומחה וזה עיתונה, אלא שני ישראלים מדברים, ואני אגיד לך, קודם כל אני מבטיח שאת הדיאלוג הזה אנחנו נמשיך, בלי קשר עם פודקאסט או בלי פודקאסט, אבל אני רוצה להגיד מילת סיכום, ואז אני אתן לך גם להגיד משהו. אני עכשיו מרגיש כאילו הצלחתי להגיד משהו. לך. עכשיו אני לא יודע, יכול להיות שזה שיחה שבסוף אתה ואני נהנה ממנה, וכל אחד ירגיש יותר טוב, אבל לא תעשה שום דבר. אבל אתה אמרת שאתה חושש מהקרע, ואני אומר לך שאני חושש שיש עייפות מלהיכנס לתיקון, שזה השלב הבא, כי צריך לתקן את זה, אבל זה וואחד מאמץ, זה וואחד מאמץ, ועכשיו אני מסתכל...
זה שני מאמץ.
בדיוק, וצריך להיכנס עכשיו, אתה יודע, לגרור בסערות אנשים, לעבוד, אוקיי, עכשיו תתחילו לעבוד. זה בערך כמו להוציא אנשים עכשיו מההבטלה, אתה מכיר את הסיפור הזה, שאנשים לא רוצים לעבוד כי הם מקבלים כסף, חלט. זה בערך אותו דבר, ואנשים מצטגרים בבתים שלהם, סיפרת לי קודם, לפני שהחלטנו להקליט, נכון שביקרת טיפה ביפו, להסתכל מה קורה? מה ראית?
נכון, עצב רב בתשעים, ממש רק. חושך, אתה לא מפחד, פשוט אנשים בבתים, כמו שאמרת.
אז איך תוציא אותם עכשיו לעבוד? זה כל... וזה מטריד אותי, זה מפחיד אותי.
אז אני רוצה פה בסיכום לבוא להגיד, אני מתגאה, בחברה היהודית והערבית ביפו, שמוצאת את הזמן לשבת בזמן האחרון, בימים האחרונים, ולחפש יוזמות, אני רואה את זה בקבוצות וואטסאפ ובישיבות שעשיתי, אני גאה במאמץ שמתחיל לראות באמת קצת פירות בימים הקרובים. עכשיו אני אומר לך, תראה, זה כמו זוג שמתחתן, וכאילו נמצא בקשיים רבים, והסוף פסוק זה להתגרש. אין עוד אפשרות להתגרש. אנחנו חייבים לפתור את הבעיות, ולהישאר נשואים כל הזמן, אין לנו ברירה, אני אומר את זה מתוך אמונה אמיתית שאין לנו ברירה, אז לא רק מהנקודה הזאת, אם נצא משכנוע אמיתי, בלי רגשי נחיתות, ובלי רגשי התנשאות, ובלי פחד מתמשך משל שתי החברות, ובעצם עם אמירה אמיתית שאני מכבד את הזהות שלך, אני מכבד את הדת שלך, את הכבוד שאתה מחפש, ותכבד אותי ואל תפגע בי, אני חושב שאם נתחיל מנקודה כזאת, הריפוי היא אמיתי הפעם, עתידה, וזה מה שמייחד את הפעם הזאת. הריפוי יכול להיות אמיתי, אם רק נשכיל להבין שאין לנו ברירה, ולא יעזור שום קיצוני בשום צד. אין לנו ברירה, אלא לבנות ביחד עתיד בתוך החברה הישראלית, ערבי, יהודי, וזה מה שבסוף ינצח. אני מאמין בכל אמונה, ולכן עשיתי צעדה ביום שבת, ונדהמתי שבאו 150 חברים רק מהפוסט, להתהלך ביפת ולחלק בלונים ולהתחיל, ויהודים וערבים. זה המדהים המראה הזה, אז יש בהחלט אופטימיות.
אני אומר לך, אני מרגיש בלב, שחייבים לעשות את זה, כי זה מעיק על הלב, ואם לא נעשה משהו ביחד, זה יגבור אותנו, זה יוריד לנו את הלב הזה למטה. אז תשמע.
הנה, השיחה הזאת היא באה לזה.
לגמרי, פרופסור. אני כל כך שמח שדיברנו, ותודה רבה, ואני מקווה שגם המאזינים שלנו ייקחו מן השיחה הזאת את העיקר, את עצם השיחה. אנחנו יושבים ומדברים.
אני באמת מודה לך, איטילה, ותקרא לי יוסף עכשיו, כדי שבאמת נסיים את השיחה הזאת עם חברות ולא רק רשמיות. תודה רבה לכולם, כל המאזינים, ותהיו אופטימיים חברים, זה יבוא. זה יבוא נשאללה.
ריגשת אותי, תודה רבה.
תודה רבה, ליפור.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.